השבוע אנחנו לומדים בתורה את פרשת תולדות. בפרשת תולדות יש גם כן כמה וכמה נושאים. אחד הנושאים המרכזיים שסביב זה אפשר לומר מסתובב כל פרשת תולדות, זה הברכות שיצחק העניק ליעקב, והסדר המיוחד איך הברכות הגיעו ליעקב במרמה, דהיינו בחוכמה. למרות שיצחק רצה לברך את עשיו, התורה מפרטת איך הברכות בפועל הגיעו ליעד הנכון, ליעקב. כהקדמה וכפתיחה לכל הנושא הזה של הברכות, לכל הנושא הזה שיצחק רוצה לברך את עשיו, ואז רבקה שומעת, ואז היא שולחת את יעקב לקבל את הברכות. לא ניכנס כרגע לפרטים הללו בסיפור, אלא נתעכב על הפסוק הראשון, שהוא הפותח את כל הנושא של רצון יצחק לברך את עשיו, ומה שקרה בעקבות זאת. אומר הפסוק כך, ויהי כי זקן יצחק ותיכנה עיניו מראות. יצחק אבינו נהיה זקן ועיניו כאות מלראות. הפסוק ממשיך שבעקבות העניין הזה, אז הוא קרא לעשיו ואמר לו בני, אמר לו הנני, וכל ההמשך שהזכרנו קודם בראשי פרקים. אנחנו נתייחס לחלק הראשון של הפסוק, ויהי כי זקן יצחק ותיכנה עיניו מראות, וכל אחד שקורא את הפסוק הזה מנסה להבין אותו בפשטותו הכי פשוט שיכול להיות. מה אנחנו מבינים? מילים פשוטות, יצחק אבינו נהיה זקן והעיניים שלו נחלשו, כי זה דרכו של עולם, שאדם מגיע לגיל זקנה ואז העיניים שלו כבר לא כל כך רואות כראוי. משהו דומה לכך אנחנו נראה בעזרת השם כשנגיע בסוף התורה אצל יעקב אבינו עצמו. יש לנו בפרשת ויחי פסוק שכתוב, והנה ישראל כבדו מזוקן, לא יוכל לראות. רואים שכשאדם נהיה זקן יש מצב שהראייה שלו כבר לא כפי שהוא היה בצעירותו או בשנים קודמות. ככה המובן הפשוט של הפסוק. אבל כשאנחנו מסתכלים ברש"י, הפשטן של התורה, הוא מתייחס למילה הראשונה שקשורה לנושא של הראייה, ותכהנה, ורש"י נותן מספר סיבות מה גרם לעיניו של יצחק להיות במצב שהוא לא רואה טוב. מה רש"י אומר? מביא רש"י שלושה דברים. דבר ראשון אומר רש"י, ותכהנה, מה גרם לו לעיניים כאות? באשנן של אילו. מה זה באשנן של אילו? ידוע שעשיו הרשע התחתן עם מספר נשים, ואותם נשים הם היו במצב שהכעיסו את יצחק ואת רבקה. המעשים שלהם היו מעשים של עבודה זרה, ועבודה זרה הם עשו עם כל מיני תהליכים שהביאו לאשן, והאשן הזה שנשותיו של עשיו השתמשו בו גרם לעיניים של יצחק לא לראות טוב. זה לשונו של רש"י, באשנן של אילו שהיו מאשנות ומקטירות לעבודת אלילים. זה המשפט הראשון שרש"י מסביר מה קרה לעיניים של יצחק. אחר כך מביא רש"י פירוש נוסף. נמשיך לקרוא את לשונו של רש"י. דבר אחר, אומר רש"י, סיבה אחרת מה גרם לעיניו של יצחק להיות בחולשה, אומר רש"י כך, כשנעקד על גבי המזבח, הרי אנחנו יודעים שאברהם אבינו הלך לעקדה עם יצחק בנו ועקד אותו על המזבח, והיה אביו רוצה לשוחתו, באותה שעה נפתחו השמיים וראו מלאכי השרת. מלאכי השרת רואים שהולך לקרוא פה דבר נורא מכל שיצחק אבינו הולך להישחט. והיו בוכים וירדו דמעותיהם ונפלו על עיניו. הדמעות של המלאכים נפלו על העיניים של יצחק, לפיכך קהו עיניו. זה גרם לחולשת הראייה של יצחק. זה הסיבה השנייה של רשי. אחר כך רשי מוסיף ומביא סיבה שלישית. דבר אחר, אומר רשי, מה גרם לעיניים של יעקב, של יצחק, להיות בחולשה, מה הסיבה שזה קורה? כדי שיטול יעקב את הברכות. הרי יצחק רוצה לברך את עשיו, ורבקה הרי רוצה שבסופו של דבר הברכות יגיעו ליעקב. הרי אם יצחק יוכל לראות מי עומד לפניו, אז כל התוכנית שרבקה רוקמת כדי לעשות כאן איזשהו עטייה והחלפה לא תעבוד. אבל אם עיניו של יצחק יהיו כאות ולא רואו טוב, אז אין שום בעיה, יוכלו להעמיד לו את יעקב, הוא יחשב שזה עשיו עם כל ההמשך שיש, ובגלל זה עיניו כאות. אילו שלושה פירושים שרשי נותן להסביר לנו מה גרם לחולשת העיניים של יצחק. הרבי שואל כאן על רשי מספר שאלות. השאלה הראשונה, והיא בעצם השאלה המרכזית, ואנחנו הרי הקדמנו, כשאדם קורא את הפסוק בלי רשי ונותן לעצמו שאלה, מה גרם לעיניו החלשות להיות חלשות, אז בפשטות הפסוק בעצמו אומר ויהי כי זקן יצחק ותכן עיניו לראות. אז התורה בעצמה מסבירה את הסיבה, אז בכלל אין צורך להסביר שום דבר, אין צורך בכלל שרשי יתעכב על הפסוק, פסוק מובן וברור. רשי לא לוקח בחשבון את המילים כפשוטם ואומר, אמנם כתוב בפסוק מה שכתוב, אבל אומר רשי, לא מובן לי למה עיניו לא טובות, חייבים למצוא הסבר. ורשי מצא הסבר ראשון, הסבר שני, הסבר שלישי. השאלה שנשאלת, מה לא טוב? ההסבר הכי פשוט שהפסוק בעצמו מסביר, שמכיוון שהוא היה זקן לכן עיניו כרת. שתי השאלות הנוספות שהרבי שואל כאן הם כבר אחרי שנשתכנע ונבין מה הסיבה שרשי בכלל מחפש הסברים, מה הסיבה שרשי לא מסתפק בהסבר אחד. לא הסתפקת באחד, הבאת שתיים, זה שתיים, למה צריך שלוש? אז השאלה פה היא כפולה. א', מה הסיבה שהוא צריך שלוש? ובתוך השאלה הזו יש פרט חשוב. סדר הוא גם עניין. אם רשי בוחר לכתוב תשובה ראשונה כמספר אחד, ובוחר מה יהיה מספר אחד, ואחר כך הוא כותב מה יהיה מספר שתיים, ואחר כך מה יהיה מספר שלוש, רשי הרי לפי הכלל שהוא כותב דברים שהם הכי קרובים לפשוטו של מקרא, אז ברור לנו שהביאור הראשון ברשי הוא הכי קרוב להבנת הדברים לפי פשוטו של מקרא, לכן הוא גם ביאור ראשון. אבל הביאור הזה הוא לא מספיק מובן, יש חייב להיות שיש עליו קושי, אז רשי אומר, נכון, הוא הביאור הכי קרוב לפשוטו של מקרא, אבל מכיוון שיש עליו קושי אני נאלץ להביא פירוש שני. אבל למה הוא שני? כי הפירוש השני הוא קצת יותר רחוק מפשוטו של מקרא, לכן הוא בדירוג מספר 2. שני הפירושים האלה גם יחד, לכאורה כבר הבאתי 2, על שתיהם יחד יש איזה קושי, ודווקא הפירוש השלישי הוא יענה לי ויסביר לי משהו ששניים הראשונים לא כל כך מסתדרים לנו. אבל מצד שני, הביאור השלישי הוא הכי רחוק מפשוטו של מקרא, לכן הוא גם בשלישי. זאת אומרת, הרבי כאן רוצה שנבין גם מה גרם לרשי בכלל להתעכב על המילים הללו, ואחרי שהוא מחליט להתעכב ולתת הסבר, מה גרם לו לסדר את התשובות שלו בדירוק הזה, ומדוע הוא לא הסתפק בתשובה אחת או שתיים, ודווקא הוא הביא שלוש. אז פה יש ביאור מאוד מעניין, שהרבי פשוט מלמד אותנו איך ללמוד רשי, איך להבין את דברי רשי. אז רבי אומר ככה, קודם כל לשאלה הראשונה והמרכזית בכל העניין, מה בכלל גרם לרשי להתעכב על העניין, שבגלל זה הוא בכלל נותן לנו הסבר. אז הרבי אומר דבר מאוד פשוט. כל ילד בן 5 למקרא שלומד את דברי התורה וזוכר מה שהתורה אומרת, ואפילו לא צריך לזכור מהרבה פרקים קודם, בסך הכל כאשר אנחנו נסתכל פרשה אחת קודמת, לא הרבה, סוף פרשת חיי שרה, כתוב שם פסוק הזה, ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלוקים את יצחק בנו. ככה התורה אומרת בסוף חיי שרה, בסך הכל זה לפני מספר פסוקים לא רב. רשי שם הסביר מה מהות הברכה הזו שבירך אלוקים את יצחק. אז רשי שם מביא שני ביורים. ביור ראשון הביא רשי שם שזה מדובר על ברכת תנחומי אבלים אחרי מות אברהם. ידוע שכשאדם לא עלינו נפטר באים לנחם את בני המשפחה. אברהם אבינו נפטר, בורא עולם בא לנחם את יצחק בנו. זה היה הסבר אחד וראשון ברשי. אנחנו נתעכב דווקא על הביור השני. מה רשי אמר ביור שני? אומר רשי שם דבר מעניין. אברהם אבינו פחד לברך את יצחק. מדוע? כי אברהם אבינו ברוח הקודש צפה שעשיו יוצא מיצחק. ועשיו הוא לא יהיה כזה צדיק גדול. פחד אברהם שאם הוא יברך את יצחק, הברכות שהוא יברך את יצחק יחלחלו גם לעשיו. אז אברהם אבינו אמר, אני לא מברך את עשיו. ואז מה קרה? מה אומר אברהם? יבוא בעל הברכות, בעל הברכות היינו הקדוש ברוך הוא, ויברך את אשר יתאב בעיניו. ובא הקדוש ברוך הוא וברכו. זה מרומז, ויהי אחרי מות אברהם, ויברך אלוקים את יצחק בנו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מברך את יצחק. ברכה של הקדוש ברוך הוא, אין דבר יותר טוב מזה. זה הדבר שהוא אמור לתת לאדם המתברך את הכל. כל השפע, כל הטוב שבעולם, הגשמי והרוחני, קיבלת ישירות ברכת אלוקים. קשה לרשי, איך ייתכן הדבר? אחרי שלמדנו שיצחק אבינו קיבל ברכה כל כך ישירה מבורא עולם, בא מיד לאחר מכן התורה ומספרת לנו שמה קרה ליצחק? ותיכנה עיניו מראות. יצחק אבינו לא יכול לראות, נעשה עיוור. ורשי יגיד לנו, נראה בהמשך, שעיוור חשוב כמת. כך כתוב. זאת אומרת שיצחק קרה לו משהו שהתורה מחשיבה את המצב הזה של עיוור כמת. רק אחר רש"י יגיד בתחילת פרשת ויצא על יצחק, שם רש"י יגיד שהרי הוא כמת כי הוא כלוא בבית ואין לו ראייה. בן כמה היה יצחק באותו פרק זמן כשהוא בא לברך את עשיו, ואז התורה מספרת שהוא עיוור? כתוב ברש"י, רש"י עושה חשבון, זה פסוק ב', שהוא היה בן, שיצחק היה בן 123 שנה. זה היה הגיל שלו. כמה שנים עוד נשאר לו עד פטירתו? 57 שנה. איך ייתכן הדבר? הקדוש ברוך הוא בירך את יצחק אבינו, ובמשך 57 שנותיו האחרונות הוא חשוב כמת, הוא לא רואה, כלוא בבית. זה התוצאה של אדם שקיבל ברכה ישירה מבורא עולם. איך זה הולך יחד? איך זה מסתדר? זה הקושי של רש"י. כתוב ותהי כי זקן יצחק. בסדר, זקן, זקן זה דבר לא רע. ותיכנה עיניו מראות, איך ייתכן הדבר? זה הדבר שרש"י לא יכול לעבור לסדר היום. הוא לא יכול להתקדם עם המילים הללו. איך זה יכול להיות? הרי ויברך אלוקים את יצחק בנו, איך זה הולך יחד? אומר רש"י, אני חייב למצוא סיבות שגרמו למצב כזה, למרות שויברך אלוקים את יצחק. חייב להיות סיבות אחרות. לא ייתכן שהזקן יצחק הוא הגורם לבטיחן העיניו. זה לא קשור בכלל. זה שהוא זקן, זה לא אומר, אז הוא זקן, ומה נאמר על משה רבנו שהגיע לגיל 120?
לא
קרה תאינו, לא קרה שום דבר, ראה טוב 120 שנה. אז כמה היה יצחק פה? 123 שנה. אז מה הבעיה? זה לא סיבה עדיין שיהיה מצב של כעתיינו. לכן אומר רשי צריך למצוא הסברים. ההסבר הראשון, ורשי בדרכו שהוא פשטן, פשוטו של מקרא, הוא אומר חייבים למצוא הסבר ראשון שהוא יהיה הכי קרוב לפשוטו של מקרא. הסבר שהוא הכי מסתדר בפסוקים.
מבחינת הזמן.
מכל הבחינות. עוד מעט נתייחס לעניין הזה של הזמן. אומר רשי, ההסבר הכי פשוט זה שהתורה בעצמה אמנם מרמזת על הסיבה למה עיניו קרו, אבל התורה לא כותבת את זה בפסוק זה, אלא התורה כותבת את זה פסוק אחד קודם, שתי פסוקים קודם, שלוש פסוקים קודם. מה כתוב בשני הפסוקים הקודמים? כתוב ויהי עשיו בן 40 שנה ויקח אישה את יהודית בת בעירי אחיתי ואת בוסמת בת אילון אחיתי. ומי היו שתי המציאות הללו שעשיו הביא הביתה? ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. מה זה ותהיינה מורת רוח? אותם נשים, רשי אומר על מורת רוח, שהיו עובדות עבודת אלילים, עבדו עבודה זרה. אומר רשי, הכי הגיוני והכי מסתדר שיש קשר בין הדברים, בין סמיכות הדברים. זה שהתורה מספרת שהיו לו ליצחק אבינו קלות, שתי הקלות, יהודית ובוסמת, הם שתי הקלות של יצחק, נשותיו של עשיו. שתי האנשים הללו שהם היו מורת רוח ליצחק ולרבקה, מסתבר שזה הגורם לבטיחנה עיניו מראות. לכן אומר רש"י כביאור ראשון, מה גרם לעיניו להיות במצב כזה? בהשנן של אילו שהיו מהשנות ומקטירות לעבודה זרה. זה הטעם הראשון, זה הטעם הכי הגיוני, הוא הטעם הכי מסתדר וקרוב לפי פשוטו של מקרא, לכן מביא אותו רש"י כמספר אחד. בסדר? נו, אז בוא נשאר בזה. מצוין, יש לנו הסבר, הכל מסתדר, הכל טוב, זה גם מתיישב עם רצף הפסוקים, אבל רש"י אומר אי אפשר להסתפק בזה, יש כאן על העניין הזה קושי רב מאוד. שתי שאלות. שאלה אחת, ההיגיון אומר שעשיו לא גר בבית עם יצחק עם שתי נשותיו. היה לו בפשטות דירה נפרדת. אז אם היה לו דירה נפרדת, אז איפה הם היו עושים את העבודה זרה? לא בבית של יצחק, עמדו לידו ועשו לו עבודה זרה מתחת לעיניים. בפשטות הם עשו את זה אצלם במקום. אז השאלה שנשאלת, איך ייתכן שהשן שהיה אצל בית של עשיו יגרום לראייה של יצחק? שאלה שנייה ששואל רשי, וקשה לרשי לעניין הזה, זה מה הסיבה אם כך שרק עיניו של יצחק כאות? ומה עם רבקה? הרי יצחק ורבקה גרים באותו בית. אז אם השן הזה אמור לגרום לראייה לא טובה, אז אמנם רבקה יותר צעירה מיצחק בהרבה שנים, אבל אם השן גורם לראייה, אז גם היא הייתה צריכה להיפגע מהדבר הזה. לכן רש"י קשה לו להסתפק בפירוש הזה, למרות שהוא הכי קרוב לפשוטו של מקרא, אבל יש איזה קושי, אי אפשר להישאר בפירוש הזה ועם זה לסגור את הפירוש רש"י. אומר רש"י, חייבים אם כך להביא עוד ביור, שהביור השני לא יהיה עליו את הקושי שהיה לנו על הביור הראשון. מביא רש"י את הביור השני, כל הסיפור המעניין שנקד על גבי המזבח והמלאכים בכו, ירדו הדמעות ולכן קרו עיניו. אז זה הביור השני, וזה כבר מסביר לנו למה זה קרה רק ליצחק ולא קרה לרבקה. זה בכלל בגלל סיבה אחרת. עוד מעט נראה, נשלים את העניין. זה מסביר לנו למה זה קרה דווקא ליצחק. אבל רש"י לא יכול גם לעצור בזה. מצד שני, רש"י גם לא יכול להביא רק את זה. לכאורה, אם יש קושי בביאור הראשון, ולכן הוא מביא את הביאור השני, אז תביא רק את הביאור השני. כי הביאור הראשון הוא נחמד וטוב ומסתדר עם הפסוקים, אבל הרי שאלת עליו שאלה, אז תביא רק את השני. אז רש"י אומר, השני הוא מדרש. רש"י רוצה לחפש דברים שמסתדרו בפשטות הכתובים, ולא להביא איזה מדרש עם הדמעות של המלאכים. לכן אמר רש"י, זה מדרש, להביא רק מדרש, אני פשטן, אני פשוטו שנקרא. להביא רק את הביאור הראשון שהוא פשט, יש עליו קושי. אז אין ברירה, מביאים את שניהם. הראשון מסתדר עם הפשט, אבל יש עליו קושי. השני, אין עליו קושי, אבל הוא מדרש, יש לנו את שניהם. עכשיו, מביא רש"י גם ביאור שלישי, עוד מעט נבין למה הוא לא מסתפק בשני אלה. הביאור השלישי, הוא... למה הוא שלישי? הביאור השלישי, יש עליו קושי יותר גדול מאשר על הראשון ועל השני. מדוע? לפי הביאור השלישי, שמה הביאור השלישי? שלמה עיניו של יצחק כהות, הקדוש ברוך הוא עשה את זה, לא עונש, אלא הוא צריך עכשיו, יש תוכנית, להביא ליעקב ברכות. והתוכנית הזו, כדי שהיא תסתדר, חייבים להחשיך את עיניו של ככה, זה הביאור השלישי. אבל הביאור הזה אומר שהוא הכי קשה. למה? האם בכדי לעזור ליעקב צריך להציק ליצחק? עוד יותר, לעשות אותו כמת? הרבה דרכים למקום. הקדוש ברוך הוא יכול למצוא דרכים יותר נחמדות לגרום לעניין הזה. לכן הביאור הזה הוא הכי קשה, לכן הוא שלישי. אבל למה בכלל אם כך צריך את השלישי? כי אמרנו שבשניים הקודמים יש איזה קושי, השני הוא קשה כי הוא מדרש, הראשון הוא קשה כי למה רק ליצחק ולא לרבקה, השלישי לבד אי אפשר להסתפק איתו כי בכלל הוא קשה, איך ייתכן שבגלל טובת זה יביאו קושי לזה, אבל מצד שני הוא מסתדר עם הפשט, אז רש"י מביא את שלושתם בסדר הזה. אבל למה בכלל הוא מביא את השלישי? למה הוא לא יביא רק את הראשון ואת השלישי? למה צריך את השני? למה הוא לא יביא רק את השני והשלישי? למה צריך את הראשון? עכשיו נגיע לנקודה נוספת מעניינת, שפה אנחנו נראה שכל שניים, כל צמד של שניים, ולא משנה איזה שניים שניקח, יש עליהם איזה קושי מסוים שהשלישי מוריד אותו. הראשון והשני הם נחמדים, אבל יש עליהם קושי שהשלישי עוזר להם. הראשון והשלישי הם נחמדים, אבל יש קושי שהשלישי עוזר להם. השלישי והשני הם נחמדים, אבל הראשון יש על, אבל יש להם קושי שהראשון עוזר להם. עכשיו נראה מה כל צמד לא טוב. אז נראה כך. הראשון, הסברנו כבר. הראשון הוא הכי טוב יותר מהשתיים. כי השתיים, השני והשלישי, שתיהם לא מסתדרות עם פשוטו של מקרא. הן לא נכנסות כאן לתוך פשוטו של מקרא. הראשון הוא הכי טוב, הוא מסתדר עם רצף וצמד סדר הפסוקים ותהיינה מורת רוח, והוא הכי מסתדר. אז זה המעלה בראשון, לכן אי אפשר לוותר עליו שהשתיים האחרים לא מסתדרים. מצד שני, על השני גם אי אפשר לוותר. אי אפשר בשום אופן להגיד רק את הראשון ואת השלישי ולוותר על השני. מה זה השני? הסיפור עם המלאכים. למה? כי החיסרון בראשון ובשלישי שיוצא לפי זה שיעקב אבינו קיבל ברכות ועיניו של אבא שלו כהו, ומה גרם לעיניו כהות? דברים לא טובים, דברים לא רצויים. הראשון זה האשן של עבודה זרה, ודאי זה דבר לא רצוי. השלישי זה פשוט אין ברירה, צריך לגרום לעיוורון ליצחק ואז הוא יקבל, זה לא ראוי. הביאור השני, לכל הפחות מה הרווחנו בביאור השני, שמה גרם לעיניו של יצחק להיות כאות? לפחות מעשה טוב. מה המעשה הטוב? הקידה, מסירות נפש, לפחות יש בזה איזשהו עניין חיובי ולא רק עניין שלילי. לכן אי אפשר לוותר על הביאור השני. אי אפשר לוותר גם על הביאור השלישי. למה? כי יוצא דבר שמשהו לא הגיוני, וזה קודם מה ששאלת, וזה לא הגיוני. לפי הביאור הראשון, מתי עשיו התחתן עם אותם שתי נשים? זה לא קרה ממש צמוד לזמן שהוא נתן את הברכות. הרי ינסה חשבון של השנים שכתוב שעשיו התחתן כשהוא היה בגיל 40. זה היה 23 שנה לפני שיצחק רוצה לברך אותו. אז מתי העבודה הזרה של נשותיו של עשיו פעלו? כבר לפני 23 שנה. אז נגיד שהוא נהיה עיוור לפני 23 שנה, כן? אז זה היה לפני 23 שנה, אז אם כך, הסדר של הפסוק היה צריך להיות כתוב. קודם, ותיכנה עיניו מראות, ואחר כך הוא נהיה זקן, זה לא קשור בכלל לזקנה. זה כבר היה לפני 23 שנה. יותר מזה, לפי הביאור השני, שזה קרה בקידה, אז כמה שנים זה היה קודם? 86 שנה קודם. זאת אומרת שיצחק כבר היה עיוור לפני 86 שנה, ואז הוא ממש היה צעיר. ואז הוא כבר נהיה עיניו קאות. אז מה פרוש והיא כי זקן יצחק ותיכן עיניו מראות? היה צריך להיות כתוב ותיכן עיניו מראות. זה עניין אחד. אחר כך הוא נהיה זקן. אבל לפי הביאור השלישי, מתי זה יתרחש? סמוך. הקדוש ברוך הוא רוצה עכשיו שיצחק לא יראה, כדי שיעקב יקבל את הברכות. אז הוא עושה אותו עכשיו עיוור. לא לפני 23 שנה, לא לפני 86 שנה, זה קרה ממש עכשיו, ואז זה מסתדר, והיא כי זקן יצחק, ותיכן עיניו מראות, אז זה מסתדר הכי טוב. אז אם כך יוצא, שהביאור השלישי, הוא במובן מסוים הוא הכי טוב, כי הוא הכי מתיישב עם סדר המאורעות. הביאור הראשון והשני יש להם קושי, שהם קרו לפני הרבה שנים. הביאור השלישי הוא הכי טוב מבחינה זו. מצד שני, יש לו חיסרון אחר בביאור השלישי, כמו שאמרנו. החיסרון של הביאור השלישי, שזה משהו לא ראוי, שיעקב יצטרך לקבל את ברכותיו באמצעות מאורע לא טוב. אז לכל אחד מהביאורים יש קושי, ואז לפי תמונה שלמה, הבנו גם למה רש"י לא יכול להסתפק באחד משלושתם, הוא חייב את שלושתם. למה הוא מסדר אותם בסדר כזה? כי הוא מסדר אותם בסדר מה הכי קרוב לפשוטו של מקרא ומה הכי רחוק. והוא לא יכול לוותר על אחד מהם, הוא צריך דווקא את שלושתם, כי כל שניים, בלי השלישי, יש לו קושי. ולסיום יש כאן גם בצד איזו הוראה מעניינת. ניקח את הביאור השלישי. ובסופו של דבר, לפי כל הביאורים, יצחק לא רואה, וזה גרם שזה עזר במרכאות, שיעקב יקבל את הברכות. שאלת כאן שאלה מאוד פשוטה. לכאורה, רבקה, כשהיא רוצה לתת למצב כזה שעשיו לא יקבל ברכות, היא לא רוצה לתת למצב הזה שיתרחש חלילה עשיו יקבל ברכות. מה יותר פשוט שתיקח רבקה את בעלה יצחק לשיחה בארבע עיניים, תשב איתו ותספר לו מה התעלולים של הבן יקיר שלו עשיו. ספר לו שעשיו, כל מה שנאמר, שמי הם נשותיו, מה המעשים שלו, מה התעלולים שלו, איזה עבירות הוא עבר, במיוחד במדרשים מה שמתואר על עשיו, איזה דברים נוראים עשיו עשה בחיים שלו. תספר לו את כל הסיפורים, תשתף אותו מה קורה, כי יצחק לא ידע מה קורה. בפשטות הדברים הוא היה נתון בעולמו של תורה ולא ידע מה קורה עם עשיו. הצליח להסתיר את מעשיו באופן כזה שיצחק לא יודע. רבקה כן יודע. תגלה לו את הסוד בשלום על ישראל. ואז יצחק יוכל להישאר אדם שרואה מה קורה, והוא לא ירצה לברך את עשיו, הכל טוב ויפה. למה זה לא קורה הדבר הזה? כי רבקה לא רוצה לצער את בעלה בשום אופן. היא לא רוצה לדבר לשון הרע על הבן שלה, והקדוש ברוך הוא גם לא רוצה לדבר לשון הרע. הקדוש ברוך הוא היה, רבקה לא רוצה, אז הקדוש ברוך הוא יכול לגלות בנבואה ליצחק שעשיו לא בסדר. לא רוצה לגלות לו דברים לא טובים, לא רוצה לומר דבר לא טוב על מישהו אחר בשום אופן, גם במחיר של איבוד הראייה. לא להוציא מילה לא טובה על עשיו. לא לדבר לשון הרע גם אם הוא ישראל מומר, וגם עם כל הבעיות שלו, וגם אם זה מאוד נוגע, לא מדברים לשון הרע ולא מצערים. ואם נרצה להשלים את התמונה, אז אנחנו יכולים לראות דבר מאוד מעניין, שרבקה כאישיות היא אישה כזו שבחיים שלה היא לא רוצה לצער אף אחד. איפה רואים את זה באישיות שלו? משהו מדהים. סיפרנו בתורה בתחילת הפרשה שיצחק מתחתן עם רבקה. יצחק התחתן עם רבקה, ידוע שרבקה הייתה, מתי שהוא התחתן איתה, היא הייתה מאוד צעירה. היא הייתה בגיל 3. בעלה יצחק היה בגיל 40. ויצחק בן 40 שנה וקחתו את רבקה. עוברים שנים ואין לרבקה ילדים. 10 שנים ראשונות, כבר לא שייך שיהיה לה ילדים. עובר עוד 10 שנים ואין לה ילדים. ככה כתוב בתורה. 20 שנה המתינה רבקה לילדים. אחרי 20 שנה, ברוך השם, יש לה תאומים. היא עוד לא ילדה. והתרוצצו הבנים בקרבה. מה זה והתרוצצו הבנים בקרבה? רש"י אומר שהיה לה צער גדול. היה לה ממש צער גדול. היא לא ידעה מה קורה. יש לה צער גדול. והיא לא יודעת מה קורה. מה היא עושה? אומרת התורה, ותלך לדרוש את השם. מה זה נקרא ותלך? למי הלכה? אומר רש"י, לבית מדרשו של שם. איפה היה שם? איפה זה היה בית מדרשו של שם? בואו נראה את המקומות. רבקה, בואו נכניס סדר לדברים. רבקה גרה עם יצחק בבאר שבע. שם הם גרו. איפה היה נמצא שם? שם, מלכי צדק, מלך שלם, הוא היה בירושלים. היה מלך של בירושלים. מבאר שבע עד ירושלים זה נסיעה. זה לא בשתי ניסוע, אתה רואה, גם היום ניסוע מבאר שבע עד ירושלים עם רכב, זה גם נסיעה. ניסוע בזמנם על גמלים זה נסיעה ארוכה. אישה שהיא נמצאת במצב שיש לה תאומים וסובלת, מתרוצצים בקרבה, לשבת על הגמלים וליסוע דרך ארוכה מבאר שבע עד ירושלים, ללכת לשם, לשאול אותו מה קורה. יש כאן שאלה מאוד מוזרה. מה את הולכת כל כך רחוק? יש לך בבית את יצחק בעלך, שהוא ידוע כנביא גדול. יש לך, את לא סומכת על יצחק? יש לך את אברהם. אברהם אבינו החי. יש לך את אברהם גר ביחד עם יצחק. אברהם אבינו, הוא היה נביא גדול. גדולי הדור. אברהם ויצחק הם גדולי הדור. שם לא מופיע אצלנו ברשימת השבעה רועים של עם ישראל. אברהם ויצחק גדולי הדור, נביאים גדולים. יש לך בעיה? לכי לרבי שנמצא אצלך, לידך. את לא צריכה לעלות על הגמל, לא צריך לנסוע לאף מקום. צריך בסך הכל לגשת לבעלה, ליצחק הצדיק, או לחמיה, לאברהם הצדיק, ולשאול אותו מה קורה פה. למה היא לא עושה את זה? למה היא מספרת כנראה, אם נתאר לעצמנו, היא לא אמרה להם בדיוק לאן היא הולכת. היא אמרה, יש לה איזה נסיעה שהיא צריכה לנסוע, ואז הם לא התערבו בעניין, עלתה על הגמלים, נסע במרחקים, היא לא הייתה ילדה קטנה, הייתה בת 23, נסע. למה היא לא עשתה את הפעולה הפשוטה הזו? אז ראיתי כתוב הסבר מה זה פשוט. רבקה לא רוצה לצייר אף אחד. מה היא תבוא לבעלה אחרי 20 שנה שהוא מחכה לילדים, ותספר לו שסוף סוף היא צריכה ללדת, ואיזה צער יש לה, והיא לא יודעת מה קורה. היא תגרום לו עגמת נפש. מה היא תבוא לאברהם אבינו, שהוא גם בוודאי מחכה לדור הבא, והיא תספר לו? היא לא רוצה לצייר אותם. אז היא מוכנה לסבול נסיעה על הגמל מבאר שבע לירושלים, ללכת, היא יודעת שיש שם בירושלים יהודי, לא יהודי, אדם גדול שם, שהוא היה גדול מאוד, והיא תשאל אותו. זה רבקה. היא לא רוצה לצייר אף אחד משום מילה רע. היא לא רוצה לצייר, היא תעשה הכל בעולם לא לגרום צער. זה היא עשתה בתחילת הפרשה, וזה גם היא עושה אחר כך. היא לא רוצה לספר ליצחק איזה צער יש לאבא, שיספרו לו את התעלולים של עשיו. היא לא רוצה לגרום לו צער. אז היא מעדיפה לעשות את כל הטריק, ואז הבעל שלה יהיה כל השנים בלי ראייה, אבל היא לא תספר לשון הרע על עשיו. זה הסיפור של רבקה אמנו, וזה גם ההוראה בעבודת השם שאפשר ללמוד מהפסוק ומהרשי, במיוחד לפי הביאור השלישי, כדי שיטול יעקב את הברכות, עד כמה צריך להיזהר לא לדבר דברים לא טובים על אחרים, וכמה צריך לדאוג ולשמור, רק לשמח את האחרים ולתת ברכות ועניינים טובים, וזה בעזרת השם יביא ישועה והצלה לכל אחד ואחד.